שלום לכל הכלי העולמי, אנחנו בשידור מיוחד מניו יורק, רב נמצא בצפון אמריקה. אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, עמוד 541, מאמר למד, עיקר לרצות רק להשפיע. שוב, כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, עמוד 541, מאמר למד, עיקר לרצות רק להשפיע. עיקר, שלא לרצות שום דבר, רק להשפיע מטעם גדלותו יתברך, היות שכל קבלות נפסלות, ולצאת מבחינת קבלה אי אפשר, רק ללכת בקצה השני, היינו בבחינת השפעה. וכוח המנענע, היינו כוח המשכה וכוח המחייב לעבודה, הוא רק מטעם גדלות יתברך. שצריכים לעשות חשבון, שסוף כל סוף הכוחות היגיעה מוכרחים לתת, אלא שעל ידי הכוחות האלו יכולים להביא איזה תועלת והנאה. זאת אומרת, עם הכוח והיגיעה, מה שהאדם נותן, יכול להנות גוף בעל גבול, שהוא בחינת אורח עובר, או בעל נצחי. זאת אומרת, שהמרץ שלו נשאר בנצחיות. וזה דומה שבן אדם, אם יש בכוחו לבנות מדינה שלמה, והוא בונה רק צריף, שעל ידי רוח חזק הוא נהרס ונמצא, שכל הכוחות הלכו לתימיון. מה שאין כן, אם נשאר בקדושה, אזי כל הכוחות נשארים בנצחיות. ורק ממטרה זה הוא צריך לקבל כל היסוד לעבודה, והשאר יסודות פסולים. וכוח האמונה מספיק שהאדם יכול לעבוד בבחינת השפעה, היינו שיכול להאמין שהבורא יתברך מקבל עבודתו, אפילו שעבודתו בעיניו אינו כל כך חשוב. מכל מקום, הקדוש ברוך הוא מקבל את הכל, שכל עבודות איך שיהיו רצוי ומקבל לפניו, אם האדם מייחס את העבודה אליו יתברך. וכך, אם האדם רוצה להשתמש עם האמונה על בחינת קבלה, אזי האמונה אינו מספקת לו. זאת אומרת שיש לו אז ספקות באמונה. והטעם הוא משום שהקבלה אינו אמת. זאת אומרת שבאמת אין לו לאדם שום דבר מהעבודה. רק לבורא יתברך יהיה מהעבודה שלו. לכן הספקות שלו הן אמת. היינו, אלו המחשבות הזרות, מה שעולים במוחו, הם טענות אמיתיות. מה שאין כן, אם האדם רוצה להשתמש עם האמונה ללכת בדרכי השפעה, בטח שלא יהיו לו שום ספקות באמונה. ובאם שיש לו ספקות, אז הוא צריך לדעת שבטח שהן הוא רוצה ללכת בבחינת השפעה, שעל השפעה מספיק לו האמונה.
קודם כל אני מבקש תעשו בבקשה בצורה שיהיה נוח לאחרים מה שאתם שומעים באוזניות. אני שומע משם וזה מאוד מפריע, אז בבקשה. מה אומר כאן בעל הסולם? העיקר לרצות רק להשפיע. אנחנו נמצאים איתכם במצב אחד, שזה השדה של מידה של תכונת ההשפעה. זאת אומרת, יש רק קיים דבר אחד, שדה, כמו שדה כוח, אבל כוח הזה זה כוח השפעה. כך הוא מתגלה לנו. בתוך הכוח הזה של השפעה יש עוד יסודות משלו שאנחנו לא משיגים, צורה מופשטת, מהות, שאנחנו לא יודעים מה זה. מה שאנחנו משיגים, מספרים לנו מקובלים, אנחנו משיגים שדה כוח, שהוא כוח השפעה. תכונת הכוח הזה זה השפעה. ואנחנו, כדי להתקיים בשדה הזה, בצורה עצמאית, אנחנו נבראנו מכוח ההפוך, כוח הקבלה. כוח הקבלה. אם כל אחד ואחד מאיתנו, כמו שאנחנו מכירים את עצמנו, מרגיש מה שהוא מרגיש, בלי לשנות את עצמו, הוא מרגיש מציאות בתוך השדה הזה, שקוראים לו, למציאות הזאת, קוראים לה העולם הזה. זה מה שכל אחד בצורה אישית יכול לספוג לתוך עצמו, ובצורה כזאת הוא חי. מציאות המדומה, למה נקראת עולם המדומה? כי אנחנו לא מרגישים מה שנמצא באמת מחוץ לנו, אלא כמו שאנחנו נמצאים בחוסר הכרה, מה שכל מיני פלואידים, כל מיני מה שמתרחש אצלי שם בפנים, זה מה שכמו בתוך חלום, זה מה שאני מרגיש. בתוך החלום הזה אנחנו מתפתחים. יותר ויותר ויותר מתקרבים להכרה, להתעורר מהחלום. תהליך הזה אצלנו זה כל האבולוציה שלנו, כל ההיסטוריה שלנו. איך אנחנו יכולים להרגיש את המציאות, מה שמחוץ לנו, אמיתית, איפה שאנחנו קיימים, בתוך השדה הזה של הכוח העליון שמחזיק אותנו, ברא אותנו ומשפיע עלינו וכל הזמן מפתח אותנו כדי להביא אותנו להזדהות עמו. יש לזה שתי דרכים. דרך אחת נקראת דרך יסורים. זאת אומרת שאנחנו רוצים או לא רוצים, על ידי ההתפתחות השפעת השדה הזה עלינו, אנחנו בכל זאת נגיע לזה שנרצה להכיר אותו. מי שמנהל אותנו, מי שמפתח אותנו, מי שמשפיע עלינו, מנהיג אותנו. למה? כי האיסורים, מה שאנחנו מרגישים, הם יחייבו אותנו להכיר הסיבה, למה אנחנו סובלים. סובלים בגללו שהוא ככה משפיע עלינו. ואז נצטרך להכיר אותו, להתקרב אליו, אולי אפשר לשנות את ההשגחה שלו עלינו. ואז אנחנו מגלים, כמו שגילו המקובלים הראשונים, דרך יסורים הם גילו את זה. הם גילו שהשדה הזה, הכוח הזה שמשפיע עלינו, הוא רוצה שאנחנו נהיה כמוהו, ובצורה כזאת שאנחנו נתחבר יחד. חוק השתוות הצורה זה נקרא. בשביל מה? כי אז אנחנו נמצאים במצב כמו שהוא, מושלם, נצחי, שלם, ויחד עם זה נשארים עצמאים. לא שאנחנו נמצאים בו והוא שולט עלינו, ואז כאילו שאנחנו לא קיימים, אם זה שליטה מצדו המלאה, אלה שאנחנו, כשמתפתחים, מתפתחים גם כן בצורה ההפוכה. זאת אומרת, כמה שאנחנו גודלים, אנחנו גודלים בכוח שלנו ההפוך מהשדה הזה, של השפעה, וצריכים לעבוד על עצמנו להיות דומה לו. כשאנחנו רוצים להתקדם בדרך לא של ייסורים, אלא בדרך האור, בדרך השדה הזה שישפיע עלינו טוב, אנחנו מגלים חוק פשוט, שכדי להישאר עצמאים אנחנו צריכים כל השינויים שיבואו אלינו לדרוש אותם ממנו, מהשדה הזה. ואז אם אני דורש והוא השדה הזה מבצע, אין בעיה, אני נשאר עצמאי, יחד עם זה שאני דומה לו, כי לפי ההזמנה שלי, נגד הרצון שלי, ביקשתי ממנו שישנה אותי. יוצא שאני בהתפתחות שלי נעשה כולל שתי כוחות, כוח הנגד השדה הזה שהוא כולו השפעה ואני כולו קבלה, ויחד עם זה על כוח הקבלה שלי אני מרכיב צורת ההשפעה, וכך אני נמצא מורכב משני כוחות, כוח קבלה אצלי בפנים, רצון אכזרי, רוצה רק לקבל הכל לעצמי, ועליו אני מלביש צורה הפוכה, כוח השפעה, אהבה. אם אני רוצה לעשות כך, מאיפה אני אדע איך אני אבקש כוח השפעה? מה זה כוח השפעה? אני לא יודע. מה שנדמה לי זה תמיד יהיה נדמה לי בכוח הקבלה שלי, שזה לא עובד, שבזה אני לא יכול לדרוש שינויים עליי. כי מה שאני בעצמי, מתוך הטבע שלי, אבקש, זה תמיד תהיה קבלה. סמויה, שקרית, לא חשוב, אבל תמיד תהיה קבלה. איך אני מבקש שהשדה הזה ישפיע עליי, וישפיע עליי באמת ההשפעה, כוח השפעה, שהוא התחיל להתגלות בי. כמו שכוח הקבלה, שיהיו לי שניים, המנוגדים זה לזה. לזה נתנו לנו קיום מיוחד, שאנחנו מרגישים את עצמנו בעולם מלא כמונו אנשים, שאם אנחנו רוצים להשיג כוח רצון להשפעה, בקשה להשפעה, אז אני יכול להתחבר עוד עם אפילו אדם אחד, מיעוט הרבים שניים, אבל יותר טוב אומרים לפחות 10, כי זה מספר שלם. ואז אני, במידה שאני רוצה להתחבר איתם כדי להשיג רצון להשפיע, כמו שהוא אומר לנו שעיקר לרצות רק להשפיע, נקרא המאמר כך, אז אני צריך להתחיל להתחבר איתם. איך להתחבר? גם זה אמרו לי אותם המקובלים שגילו את השיטה, שאני צריך לשבת איתם, לשתות, לאכול, ללמוד, והעיקר הכוונה מה אני רוצה על ידי כל מיני פעולות שאני עושה איתם, שכל הכוונה שלי, שאני לא אשכח, היא תהיה כדי להשיג רצון להשפיע, עיקר לרצות רק להשפיע. ואז אני, כשאני עובד איתם, עם האנשים האלו, שגם כן רוצים אותו דבר, פתאום אנחנו מרגישים, אנחנו נמצאים יחד, בקבוצה אחת, יש מישהו שמלמד אותנו, אנחנו לא יודעים איך התגלגלנו לזה, אבל ככה, במקרה. אותו שדה, כמו מטענים חשמליים או אלקטרומגנטיים, כן? מביא את החלקים שלו לאיזה מקום האיזון, כך אנחנו הגענו. כמו שכותב בעל הסולם בהקדמה לתלמוד ספירות, שהבורא הוא מביא את האדם למקום, לקבוצה, ואומר כך לך, כאן זה הבחירה שלך, ובחירה היא רק להתחזק עם החברים, להשיג, רק לרצות להשפיע. לא רצון עצמו. רצון עצמו אנחנו לא יכולים להשיג. הרצון להשפיע זה הבורא. אבל לרצות לכזה רצון, אנחנו בינינו חייבים להשיג. ואז, לפי מידת הנחיצות שלי, שאני רוצה שיהיה לי את הרצון להשפיע, לפי מידת הנחיצות הזאת, אני מרגיש בלב שחסר לי. אני כן רוצה להיות בהשפעה. למה? אני בעצמי לא יודע. ככה נעשה לאט לאט. הרבה זמן לוקח. 5 שנים, אולי 10 שנים. לזה נתנו לנו את החיים האלו. ואז מתרכב בלב האדם רצון וצורך לתכונת ההשפעה. לפי הנחיצות שיש בנו בתוך הלב שלנו, הכל זה כוחות, הכל זה פיזיקה פשוטה. לפי המתח שיש בי בלב שלי להגיע להשפעה, השדה הזה של השפעה פועל עליי. ואז אנחנו מתקרבים, אני לפי החיסרון שלי אליו, והוא לפי כוח השפעה אליי, עד שאנחנו מתחילים להרגיש זה את זה. ואז אני מקבל לפי זה שינוי בי, שנעשה בי גם כן כוח השני, חוץ מכוח הקבלה הטבעי, גם כן כוח השפעה. ואז אני מקבל את הצורה הזאת של הרצון לקבל בפנים ורצון להשפיע מבחוץ. זה בעצם הצורת האדם הדומה לבורא, מפני שהוא רק דומה, החומר שלו רצון לקבל נשאר, זה חומר של הבריאה, ומבחוץ שהוא רוצה להשפיע זה הלבוש שלו, עטיפה שלו. כך אנחנו רושים רצון להשפעה, רצון לרצון להשפיע. וכשרצון הזה מגיע אצלנו למתח בלב מסוים, אז השדה משפיע עליי, וככה משפיע בצורה, באינדוקציה, בהשפעה, כמו שדה משפיע על כל דבר שנמצא בתוכו, כן? הוא מכניס בי את הכוח השפעה. כך אנחנו מגיעים לזה. מה אני מרגיש אז? לפי כוח השפעה שמתלבש בי, אני הופך להיות החוש, סנסור, להשדה הזה. נגיד, אני קיבלתי בתוכי איזה 10 גרם של הרצון להשפיע. אז ב10 גרם הזה של הרצון להשפיע, קודם כל אני נולד. זאת אומרת, אני מתחיל להרגיש את השדה הזה שנמצא מסביבי. אני מתחיל להרגיש שאני נמצא בו. אני מתחיל להרגיש את התכונות שלו, את היחס שלו אליי ויחס שלי אליו. אני נכנס לרמה אחרת, חוץ מרמה הגשמית שלנו, כמו שעכשיו אנחנו מרגישים, אני נכנס עם הצדה הזה ברמת הקשר חדשה. נקראת רמה הרוחנית, או עולם הרוחני. וכך אנחנו משיגים את הבורא. מה קורה אז? השדה הזה שאני מתחיל להרגיש, יש בו כל המידע על האהבה, רווה ועתיד, על כל דבר שקורה לי ועם כל העולם, איך אנחנו מסוגלים, יכולים, מי שנמצא בקשר עם השדה הזה, הוא מתחיל להבין איך להתקשר נכון, לבקש דברים נכונים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עם הזרימה אינפורמטיבית גדולה, של מידע גדולה, שממש ממלא את הכל המציאות. ואז לפי זה אנחנו מתחילים ללמוד מיהו הבורא, מהו השדה, איך אנחנו יכולים להתקשר, איך אנחנו יכולים לשלוט בכל המצב הזה. וכך אדם נעשה בעל מדרגה, הוא עולה יותר ויותר ויותר, נכלל יותר ויותר בעולם העליון. וכל זה אך ורק מתוך הרצון להשפיע שקיבל מהשדה הזה לתוכו. ברצון להשפיע הזה שאנחנו יכולים לקבל, יש תנאי שאנחנו נרצה את ההשפעה. מי רוצה? אז ישנם אנשים שיש בהם נקודה שבלב, מה שנקרא מטען קטן, שאז הם משתוקקים לאותו שדה, כי הם חלק ממנו, יש להם משהו, זה נקרא חלק אלוקה ממעל, ואז הם משתוקקים. והאחרים לא יכולים להשתוקק לזה. הם נמצאים כמו שאותם מקובלים הראשונים שגילו את השדה הזה דרך האיסורים, דרך צרות, שמקבלים מכות, לא יודעים בשביל מה ולמה, מסכנים, סובלים, בשביל מה סובלים, בשביל מה בכלל חיים, לא יודעים. ואז כשהמצב הזה מתבשל יותר ויותר, מגיעים אנחנו לנקודה כמו שאנחנו עכשיו איתכם, נמצאים בנקודת ההיסטורית מיוחדת, שכל הדרך היסורים של העולם פחות או יותר התגלה, ושואלים גופים גדולים מאוד, ודאי לא כולם, לא כל השבעה מיליארד אנשים, אבל כבר הרבה שואלים בשביל מה חיים, מה טעם בחיים, בשביל מה סובלים. והשאלה הזאת שבאה מצדם, היא לא יכולה לקבל תשובה. וגם כן סבל שלהם, הם לא יודעים איך לכוון אותו, לאן, כי חוץ מהעולם הזה לא מבינים ולא מרגישים כלום. ואז אותם האנשים שיש להם נקודה שבלב, הם מחויבים להיות כלפי האלו שבלי נקודה שבלב כמו הבורא כלפי הנברא, כמו בורא כלפינו, כך אנחנו צריכים להיות כלפיהם, כי אנחנו יכולים לקשור אותם דרכנו לאותו השדה. זה התפקיד שלנו. בעל הסולם מספר על זה במאמר ערבות. ולכן אנחנו בהמונים מקבלים התעוררות לכוח העליון, והאחרים יקבלו התעוררות אלינו. יקבלו. ובזה העבודה שלנו. זאת אומרת, העיקר לרצות רק להשפיע בצורה הבנתית, הכרתית, אנחנו מסוגלים, מפני שנתנו לנו חלק, ניצוץ, מאותו השדה. ואז אנחנו יכולים על ידי ניצוץ הזה לכוון אותנו להימשך לאותו שדה, לגלות אותו. אם אנחנו מחברים את הניצוצות שלנו בינינו, אז אנחנו מגיעים למצב שכן מסוגלים לדרוש ממנו כוח השפעה. מה שאם כן כל היתר בני אדם, הם לא מסוגלים לזה וחייבים לקבל הדרכה משלנו, מאיתנו. זה בעצם פירוש מהרבה פירושים שיכולים להיות על המאמר הזה, עיקר לרצות רק להשפיע. שאלה.
Возможно ли продвигаться в радости?
Они еще маямикан?
Или возможно продвигаться в радости?
Шила, им анахну и хулим литкадем бисимха? אם אדם נמצא בתוך האגו שלו, בתוך הרצון לקבל שלו, אז ודאי שהוא לא מסוגל לסמוך, כי הוא מרגיש בזה רק איסורים. אם הוא מתעלם מעל האגו שלו, שלא מרגיש מה שקורה בתוך האגו, את אלה חי מהדרגה יותר עליונה, מזדהה עם צורת ההשפעה, עם העולם מחוץ לו, יכול להיות כל הזמן בשמחה, עד כדי כך שלא מרגיש בכלל מה קורה עם הגוף שלו. גוף יכול להיות חי, גוף יכול להיות מת, האדם כבר לא מרגיש שהוא שייך לו. כמו שעכשיו אנחנו מרגישים שאנחנו כולנו מזוהים עם הגוף שלנו, אנחנו יכולים להתחיל להתפתח עד כדי כך שאנחנו נתרחק ממנו עד כדי כך שאני לא מרגיש שאני שייך לו, אני כאילו מרחף מעליו. וזה באמת כך, כי אם אני מזדהה עם תכונת ההשפעה, אז אני נמצא בה. וזה בעצם המפתח להתקדם בשמחה. אם אני נכלל בסביבה, אם אני יחד עם כולם מארגן כוח אחד של קבוצה, שהכוח הזה הוא לא אגואיסטי, אלא כל הניצוצות שלנו, אנחנו מחברים אותם יחד, מעל האגו שלנו, האגו שלנו אנחנו נותנים לו ערך של מטה, והניצוצות שבאנו אנחנו מעלים אותם ונותנים להם ערך של מעלה, יוצא שאני חי בתוך הניצוצות האלו, ואנחנו מחברים אותם יחד. הם נעשים כוח גדול אחד של הקבוצה. וגם כן, חוץ מזה, אנחנו מפתחים בזה כוח ההשפעה ההדדית. זאת אומרת, אנחנו יכולים בזה לדרוש כוח השפעה מהשדה, מהבורא. ואז אנחנו כל הזמן שרויים בשמחה. הכל תלוי באיך אדם מכוון את עצמו, כלפי קבוצה ואיך קבוצה יכוון את עצמה כלפי הבורא, כלפי השדה הזה של השפעה ואהבה. רק בזה תלוי. צריכים להתנתק מהאני ולהתעלות לדרגת אנחנו. אז תהיו כולם ותמיד בשמחה. זה לא פשוט, זה תמיד יפלו ושוב יעלו, יפלו ושוב יעלו, ככה זה הדרך, כי כל פעם מוסיפים האגו, רצון לקבל, כדי שיתחזקו יותר, יתחברו יותר, ויתקשרו כך ביתר כוח להשדה של השפעה, אבל כך מתקדמים. אם אדם מזדהה עם המטרה, כל דבר שבדרך הוא מקבל בשמחה, כי הוא מבין שזה אמצעי להשגת המטרה. אם אדם שקוע בתוך הבטן שלו, ודאי שיהיה לו תמיד פנים חמוצות וחיים לא טובות, ותמיד הוא יהיה בביקורת ובטענות על כולם. קבוצה, חברים, בורא, מורה, הכל לא בסדר. תלוי איך אדם מכוון את עצמו.
I'm a receptor in the field. When I'm at a congress or when I'm with a different group,
אני שומע כאן אנגלית.
I find it much easier to be a receptor in the field. How do we in the group, when we're sitting here in the lesson every night and we're working together every day, become better receptors in the field? Yeah, when I'm at a congress or I'm with another group, I find it much easier to be a receptor in the field. When I'm doing the work in the group here, I find it much harder to be a receptor in the field. How can we in the group, when we're sitting here every day together, become better receptors in the field?
אני לא יכול להמליץ לכם שום דבר חוץ ממה שכבר שמעתם הרבה מאוד פעמים. זו הדרך. הדרך היא קשה אם אנחנו נמצאים בתוך האגו שלנו ורוצים להגיע לכל מיני סדרים בינינו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיות במישור האגואיסטי, תמיד יהיו לנו ויכוחים, תמיד יהיו לנו חילוקי דעות. וככה זה כל הזמן יהיה. לא יעזור לנו כלום. אם אנחנו מתעלים מעל האגו שלנו כדי להיות מחוברים ומקבלים כל הוויכוחים בינינו, כל החיכוכים בינינו, אך ורק כהזמנה להתחבר, עזר כנגדו, אז אנחנו נמצאים בשמחה, בכוח, בהתרוממות, ויכולים את זה לבצע. ואם לא יכולים, אז יש לנו ממי לבקש. אז אנחנו מגיעים לבקשה, לתפילה. אחרת לא מגיעים. ולא תפילה סתם, אלא תפילת רבים, שאני מתפלל עבור כל הקבוצה, ולא עבור עצמי, שזה לא עוזר, אלא ההפך, מרחיק אותנו, זורק אותנו לדרך יסורים. מי כאן מתפלל עבור הקבוצה? אז לכן צריכים להבין, כמו שאנחנו עכשיו טלפונים אני לא רוצה לשמוע. כמו שאנחנו עכשיו יוצאים רוצים לצאת לעם, מה אנחנו אומרים בשולחנות העגולים? אנחנו אומרים, אנחנו עכשיו נמצאים סביב שולחן העגול, אין מריבות, אנחנו לא מסכימים להיות בכל מיני ויכוחים, אתה צודק, אני צודק, הוא צודק, אתה פחות והוא יותר בכמה אחוזים. כאן זה לא קונגרס, קונגרס ולא איזה ממשלה ולא איזה ועדות, כאן זה באים אנשים כדי לקבוע חיבור חדש שאנושות בלעדיו הולכת לאבדון, וזה אפשר רק אם אנחנו עוזבים כל הוויכוחים בינינו ועולים לרמה חדשה לחיבור. על כל פשעים למטה תכסה אהבה למעלה, ובפשעים אנחנו לא מדברים, לא מדברים, לא, אין, זהו, כאילו שאין, ואז אנחנו בונים מטריה. אנחנו כך רוצים לבוא לשולחנות עגולים, לקהל הרחב. איך אנחנו נבוא אליהם אם אנחנו לא יודעים לעשות אותו דבר בקבוצה? עם מה נבוא? אולי מוקדם לנו לצאת, אנחנו לא יודעים, אם אנחנו לא עברנו בבשרנו איזה חיבור כזה, אז איך אנחנו יכולים להיות בזה? איך אנחנו יכולים לצאת אליהם? במה אנחנו יכולים ללמד אותם? זאת אומרת, אנחנו צריכים לקבל את הזדמנות לחיבור דווקא בזה שאנחנו רואים כל החיכוכים, ויכוחים, דחיות בינינו, שזה אותו שדה, הוא משפיע עלינו בצורה כזאת, הוא מעורר אותנו בצורה כזאת, שמסית בינינו, שאנחנו על ידי זה נזכה שעושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו, שהשפיע אותו שדה אלינו לא בקוטף השלילי שלו אלא בקוטף החיובי, הפוך. מצד אחד הוא יכול, כמו שכל שדה, כן, כמו שמגנט, מגנט, כן, יכול להשפיע עלינו במינוס, יכול להשפיע עלינו בפלוס, או בדרום או בצפון, ככה זה, וזה הכל תלוי בכיוון שלנו, בכוונה שלנו. בבקשה.
Rob, my question is about the field and the group. My brothers and I have been doing this workshop and we have been successful in attaining the upper field.
האחים שלי ואני, אנחנו עושים את הסדנאות האלה ואנחנו מסקסקים בלהשיג את השדה הזה.
My question to you is this.
השאלה שלי היא כך.
You have told us to enter the center of the group.
אמרת לנו להיכנס למרכז הקבוצה.
And in the center of this group I'm working with, we're working together, is the desire to bestow to the Creator.
ושם אנחנו עובדים יחד לרצות להשפיע על הבורא.
Some of my brothers and sisters said, we can't come to New York. So I said, okay, I will carry you with my intention.
כמה מהחברים אמרו שלא יוכלו להגיע לניו יורק, אז אמרתי שאני אקח אתכם איתי בכוונה.
Now my question is, how does one coordinate their individual desire and intention for the group with the group intention?
איך אפשר להביא את הרצונות שלהם בקואורדינציה עם כל הרצונות של הקבוצה?
Because I don't want to impose my intention on the group.
כי אני לא רוצה להכפיא את הרצון, את הכוונה שלי על הקבוצה.
זה עושים בדרך כלל בלי דיבורים אפילו, אלא רק על ידי הכוונה. אם אנחנו יודעים שאנחנו צריכים כל הזמן להיות בחיבור ולהתגבר על כל המכשולים, גם כלליים בתוך הקבוצה וגם פרטיים של כל אחד ואחד, אז אין לנו בעיה עם הכוונות. אנחנו צריכים פשוט רק כל הזמן לדאוג לזה. אם אנחנו לומדים, בזמן הלימוד אנחנו חוזרים לכוונה, אחר כך כמה פעמים ביום בהזדמנות אני שומע איזה קלטות, איזה קורא בלוג, עוד משהו, אני מזכיר לעצמי לחזור לכוונת החיבור ולדאוג גם כן שכל החברים שלי יהיו בחיבור, כי אם יהיה לנו כלי משותף חזק, אז אנחנו על ידי זה נגיע לגילוי הבורא. אם לא יהיה כלי משותף, אנחנו לא נגיע. פשוט מאוד. יש תנאי. אנחנו שוחקים על התנאי הזה ועוזבים אותו וצועקים, איפה זה, למה אין? אבל אתה עשית את מה שמוטל עליך לעשות, אין לך חיסרון. התנאי הזה בסך הכל זה לא שאיזה בא לו לבורא, לאותו שדה, אל משהו לדרוש ממך, תשלם במקום אחד, תקבל במקום שני, כמו בחנות. אין דבר כזה. אלא מה שנדרש ממך, חיסרון לאותה תכונה, שאז אתה תוכל לגלות אותה, היא נמצאת סביבך. השדה הזה אנחנו נמצאים בו, אבל אתה לא יכול לגלות אותו, כי לא חסר לך אותו. לא חסר. אז על מה אתה בוכה? אתה אפילו לא יודע מה זה נקרא תכונת השפעה שאתה בוכה עליו, על השדה הזה, על התכונה הזאת. אז מה יש לך לבכות? אתה בוכה למשהו אחר שחסר לך כאן בבטן. אם חסרה לך תכונת ההשפעה באמת, היית מגלה מהשדה הזה תכונת ההשפעה, כי אתה נמצא בתוך השדה. רק המטען שלך, החיסרון שלך לקלוט אותו, הוא עדיין חלש, ואולי בכלל לכיוון אחר הוא מסובב. לא כדי לקלוט תכונת ההשפעה, אלא אתה רוצה לקבל. מאיפה אתה תדע שאתה רוצה להיות כמו השדה בתכונת ההשפעה? בזה שאתה תנסה להתחבר עם האחרים. אז אתה תראה, אתה באמת רוצה להתחבר איתם או לא? אתה באמת צריך תכונת ההשפעה ואהבה או לא? אם לא עושים עבודה למעלה מהאגו בקבוצה כדי להשתדל להתחבר, לא מקבלים הבחנות הנדרשות לגשת לשדה, לבורא, ולדרוש ממנו כוח התיקון. ככה זה. אז העבודה בקבוצה היא הקודמת לכל. לכן זה נקרא מאהבת הבריות לאהבת השם. לכן הייתה שבירת הכלים, שנוכל בעבודה עם הכלים האחרים להגיע לחיסרון לתכונת ההשפעה. העיקר לרצות רק להשפיע.
Rav, I have two questions.
Rav, יש לי שתי שאלות.
My first question is, what must do a student who on one side see that he do everything he can?
מה עושה תלמיד שרואה שמצד אחד הוא עושה כל מה שהוא יכול?
He is in the group.
הוא בקבוצה.
Doing dissemination.
הוא מפיץ.
He do everything he can.
הוא עושה כל מה שהוא יכול.
And on the other side, he see that he is inside his pride.
מצד שני הוא רואה שהוא בתוך הגאווה שלו.
And he disregard everything.
והוא לא שם לב בכלל מסביבו.
And he see that he is blocked, so what to do?
הוא רואה שהוא חסום, אז מה הוא יכול לעשות?
מבקש מהחברים שלו שיעזרו לו, שיתמכו בו, שיתפללו עבורו. תפילת רבים זה תפילת עבור רבים, עבור מישהו. האדם לא יכול להתפלל עבור עצמו, כי זה אגואיסטי. אפילו שאני רוצה כוח השפעה, זה אגואיסטי. אתה רוצה. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים בקבוצה, מה שאני רוצה זה דבר אחד, להיות בערבות לאחרים, שאני רוצה להיות ערב להם, שהם השיגו כל מה שהם רוצים, וכך בצורה הדדית אחד לשני. אחרת אין לנו השתוות עם השדה. לא מבין? אנחנו נמצאים בו כחלקיקים, נגיד חשמליים, בתוך השדה המגנטי, שהשדה הזה מרחיק אותנו במקום לקרב. כי אנחנו רוצים לעצמנו, אז אנחנו נמצאים בתחייה ממנו. איך אני אגיע להשתוות עמו, למשהו? אז בשביל זה אני צריך להתחבר עם החברים. אז זה יהיה בי משהו דומה לאותו השדה. שוב אני אומר, אנחנו נמצאים איתכם בעולם שזה פיזיקה. אין כאן שום דבר, אין כאן שום דבר שזה איזה מיסטיקה או משהו. זה חוקים ברורים, כמו שאתם לומדים את זה בתלמוד ספירות, מי שלומד. ושאלה השנייה, כמו שנרבטו?
My second question is concerning the mutual responsibility.
השאלה השנייה שלי לגבי הערבות ההדדית.
How is it possible to reach a state where we are able to talk about the arvut, the mutual responsibility to people?
איך like אפשר להגיע למצב שבו נדבר על הערבות הדדית עם אנשים אחרים?
Like we speak of Kabbalah.
כמו שאנחנו מדברים על קבלה.
How it can become fluent inside us?
איך זה יכול להיות רגיל בנו?
אני יכול לספר לך על הקבלה בלי אף מילה של קבלה. בלי אף מילה של קבלה. כי אנחנו, גם כן העולם שלנו, אנחנו יכולים להסביר כך או כך. זה לא, זה פשוט תלוי באוצר מילים מה שאתה משתמש, ולא יותר. אנחנו מדברים כוח השפעה, כוח קבלה. אז תגיד פלוס מינוס, צפון דרום, שנאה אהבה, תמיד הכל מתחלק לזכר נקבה, לא חשוב, תמיד הכל מתחלק לשניים. אז אל תגיד בורא ונברא, כן? תגיד יש כוח שהוא מחזיק את הכל, כוח טבע הכללי שמחזיק את הכל המציאות, כן? והוא באמת האחד, ולזה יש הרבה מדענים שאומרים כך, כן? שזה טבע, זה כוח האחד שמחזיק בתוכו כל היתר הכוחות, כל היתר הממלאים אותו. וזהו. אז אפשר לדבר עם אנשים בצורה מאוד פשוטה, צריכים ללמוד את זה. כן.
But when I speak about Kabbalah, I don't have to think.
כשאני מדבר על קבלה, אני לא צריך לחשוב.
It's like I just plug, like I can plug.
כאילו אני מחבר משהו.
And then I just start, but when I speak about ערבות, I have to think, I do
שאני לא רוצה לדבר על ערבות, אני צריך לחשוב, זה הרבה מאמץ. זה לא טבעי. למה זה?
יפה מאוד. כאן הוא מגלה שהוא מדבר בקבלה, הוא מדבר סתם. שזה סתם מילים. מה שאם כן, אם הוא מדבר במילים מהעולם הזה, בערבות, אהבה, שנאה, קירוב, ריחוק, חיבור, אז כאן הוא צריך כבר להכניס את עצמו. וכאן הוא מבין שהוא לא נמצא בזה. אז באמת נעשה קשה. ובמילים של קבלה הכל חלק, רשימות, פרצופים, מסך פה ומסך שם, צמצום, אור חוזר, אור ישר, הכל זה יפה מאוד. הוא משחק, כמו בקרקס, משחקים כאן ככה עם הכדורים או עם משהו, ככה הוא משחק עם המילים, אבל זה רק מילים, שהוא מתחיל להדביק אותם להרגשה שלו, אם מדבר במילים לא של קבלה, אלא של העולם הזה, אז הוא רואה שזה לא נדבק. אז יש לו בעיה. מה לעשות? לעזוב מילים של קבלה, לעבור למילים שקרובים ללב, ואז תתחיל להרגיש כמה שלב לא מסכים איתך. רק אל תברח, אתה צריך לעשות את זה במנות קטנות. זה קורה עכשיו איתנו, מקדמים אותנו נכון. אם אנחנו נלך בקצב כמו שהעולם נפתח לנו, שיש לנו הזדמנויות, לא בכוח, אלא הזדמנות להיכנס לכמה קשרים עם כל מיני ארגונים, לחלק על הפליים, לעשות אתר, עוד משהו יחד, איזושהי הרצאה לתת אולי פה ושם, לכתוב ניוסלטר משהו לאיזה מקומות שיכולים לקבל את זה וכן הלאה. צריכים להשתמש בכל האפשרויות, ואז אנחנו נראה שמגלים לנו את הדרך. כן.
Up until now we've been learning that in order for us to request the force of bestowal we would come to a realization that we are unable to connect amongst each other.
אנחנו צריכים להגיע להבנה שאנחנו לא יכולים להתחבר בינינו.
And now with the introduction of this of the element of the masses, which is as we learn is the lower one.
Say that again.
Now with the introduction of the dissemination to the general public.
עכשיו עם ההתחלה של ההפצה לכלל הציבור.
We learn that our advancement depends on disseminating to them.
אנחנו לומדים שההתקדמות שלנו תלוי בהפצה שלנו להם.
How can we feel the I guess the man the prayer of them of the lower in order for us to request the force of bestow?
איך אנחנו יכולים להרגיש את המן, את התפילה של התחתון בשביל להעלות את הבקשה הזאת?
אנחנו עדיין לא קושרים התקדמות שלנו והתקדמות של העולם. עדיין לא מרגישים שיש קשר ביניהם. לאט לאט זה מתגלה. זה מתגלה גם כן לא עדיין התלות הזאת בנו, שאנחנו תלויים בכל העולם. אלה זה מתגלה בינתיים בפיתויים כאלו שנותנים לנו יכולת להשפיע לעולם ובזה להתגאות. אנחנו גדולים, אנחנו חזקים, אנחנו חכמים, אנחנו יכולים להסביר להם, לספר להם מה שהם לא יודעים, מה שלא מבינים, איזה אנחנו כאלו חכמים, מיוחדים. זה בינתיים נותנים לנו, כמו לתינוקות נותנים לגדול על ידי כל מיני ממתקים. אבל באמת שאנחנו שניכנס לזה יותר ויותר, נרגיש אחר כך חובתנו, שאנחנו חייבים. התינוק הוא לא רק כדי לשחק איתו, אלא כדי לטפל בו. כל הזמן לטפל. ולהגיע למצב שטיפול שבו זה כמו כמו המשחק עמו. תחביב. מפני שהאהבה היא הופכת להיות עבודה להפך, לזכות. לכן זה שנכנסנו עכשיו לעידן החדש והעולם מתחיל לרצות להתקדם ולא יודע לאן, ונמצאים מיום ליום בהרגשה יותר ויותר אנושה, כן, בחוסר אונים, אז זה בינתיים עוזרים לנו. והאמת שלמקובלים היו תקופות הרבה יותר קשות, שהם לא ראו שום דבר שמשתנה בעולם, וכלום לא יוצא מעבודתם. וכך, כך עזבו. אלה, לנו באמת יוצא דבר מיוחד. כן.
שלום רב. אחרי הסדנה בניו ג'רזי אני הרגשתי שיש הרבה התפתחות במקום של ההכרה הפנימית שלנו, בקשב הפנימי, ברגש הפנימי שלנו. איך אנחנו יכולים להעצים את זה לשלב הבא, ככה שנרגיש אחד את השני יותר, נהיה יותר קשובים אחד לשני, וכך נוכל גם לצאת החוצה לעולם יותר קשובים, יותר מרגישים, יותר מרגישים את העולם?
זוג שאין להם ילדים מאוד סובל. יש לפעמים קשר ביניהם שנשאר לכל החיים, שהם מחליטים שאנחנו נחזיק זה את זה ונחיה כל אחד לשני ככה, נעכל את החיים. אבל באמת מה שעושה משפחה זה ילדים. אנחנו, אם ניקח את הטיפול בעולם, אנחנו נהיה כמו ההורים שיש להם בייבי, וזה יחזק אותנו. זה הביא לנו כל ההצלחה מה שאנחנו רוצים. לכן אנחנו נצטרך ללמוד, לשנות את השיטה כל פעם, לשפר, לשדרג. אנחנו נצטרך כל אחד להיות מרצה, מחנך, מארגן, וכך אנחנו נתקדם. אם אנחנו לא נטפל בזולת, בנו אין שום רצון למעלה. בורא לא רוצה שאנחנו נתקדם בשבילו, ולעצמנו ודאי שלא. אלא הוא צריך דווקא את הכלים האלו של 7 מיליארד. ולכן אנחנו צריכים לעבוד בשבילם.
איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות בתוך הקבוצה כדי לשפר את הקשב שלנו אחד לשני, כדי שנוכל באמת להעצים את זה?
פעולות. איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות כדי לחזק את הקשר ביניכם?
קשב. קשב בינינו.
זה רק בתנאי שאתם תרגישו בזה צורך. מתי? או כל אחד ייתן דוגמה לשני, שאז כל אחד יתבייש מהשני, וכן. זה אחד. או שכל אחד, חוץ מזה, ירגיש את עצמו שהוא חייב להקשיב לאחרים, כי בזה הוא בעצם מתחיל להרגיש שמהחבר מגיע לו איזשהו אור העליון, ידיעה העליונה. כן. שם.
Во время трапезы вы сказали, что нам свыше дается столько продвижения, сколько мир может принять. Но можете ли вы пояснить, есть ли какая-нибудь зависимость между теми небольшими 200 с чем-то лет, которые остались до 6-го тысячелетия, и этой тенденции продвижения, сколько там, какая пропорция отпущена на осознание этого, какая на страдание, есть ли у мира шанс пожить в исправленном состоянии?
בקיצור, השאלה שלו, האם יש לעולם אפשרות להיות במצב המתוקן?
כמה זמן נשאר את מצב המתוקן, אף אחד לא יכול להגיד. כתוב שדיברו על זה הרבה נביאים, הם דיברו על זה בצורה נסתרת. מה זאת אומרת? גם הם לא ידעו, זה נמצא בבחירה חופשית. בעל הסולם חשב שזהו, מהיום למחר כבר יהיה גמר התיקון, כי הכל מוכן מלמעלה. אנחנו בטוחים שזה קורה אוטוטוט, יש לנו יותר הבטחות לפי מה שאנחנו רואים בעולם, אבל אף אחד לא יודע. אומרים לעולם יש 6,000 שנה, זאת אומרת 220 שם נשאר משהו כזה. האם באמת הם השנים שאנחנו בהם נגיע, או בטוב או ברע? בטוב אנחנו יכולים להתקדם מהיום למחר או מהיום למיום, אין הגבלה. אם נרצה להיות מתוקנים, זה מיד יפעיל את השדה הזה עלינו, והחיסרון שלנו הוא מפעיל. לא צריכים רצון טוב מהבורא, אלא מספיק בנו שיהיה רצון לעורר אותו. אנחנו בלבייטים כאן על המצבים. אז מתי זה יקרה אי אפשר לדעת, רק אני מבין שאם אנחנו מגיעים לגמר התיקון, אז אנחנו נמצאים, זאת אומרת, מי גילוי העולם העליון, לידה רוחנית מה שנקרא, כל ה-125 מדרגות אנחנו עדיין נמצאים בהרגשת העולם הזה. ברגע שאנחנו מגיעים לתיקון כללי שכולם מתוקנים, יהיה חיבור בין כל הכלים הפרטיים, ואז העולם שלנו מתבטל, כי נעשה כלי אחד כללי עם כל הרצון לקבל, שנגיד החלק האחרון שלו נכנס בה על מנת להשפיע, אז לא נשאר רצון לקבל שהוא ללא על מנת להשפיע. אז הרגשת העולם הזה שהיא בתוך הרצון לקבל בלבד ללא מסך, היא נעלמת, והכל נשאר רק עולם העליון. ומפני שכל הכלים מתחברים יחד, אז נעשה העולם העליון הזה הכללי בדרגה שנקראת אין סוף. אז אין לך מצב שאתה הגעת לגמר התיקון עם כל העולם, ואתה נשאר גם כן בעולם הזה להרגיש את גמר התיקון. בשביל מה? קודם כל, ושנית כל, כשזה אין לך כלים שבהם אתה תרגיש את העולם הזה, כי כבר אתה תיקנת גם את הכלי האחרון הזה, אז המציאות הזאת נעלמת מהרגשתך. כן.
How to target the younger generation, because in the end it's really them that matters. They're going to carry out what the future of
the world. Could you repeat that one more time?
How to transform the, how to influence the younger generation, because yeah, I talk to an older person, they have their life, and
איך אפשר להשפיע על צעירים יותר? אנחנו רואים את המבוגרים, הם שקועים בחיים שלהם,
but they have their life, they won't really listen much. I want to target the younger generation, but they really don't care either, but I feel like they're more important.
המבוגרים שקועים בשלהם, והצעירים נראה שלא כך אכפת להם, לא נראה להם חשוב. איך אפשר, נראה שהם בכל זאת יותר חשובים.
אנחנו צריכים להשפיע לכולם. ברוחניות אין זמן, אין גיל, ולכן אסור לנו להתחשב עם הגילאים שלצעירים צריכים להשפיע ולמבוגרים כבר לא כדאי. משה רבינו 40 שנה היה בבית פרו, 40 שנה היה בבית יתרו, ו-40 שנה האחרונים הנהיג את העם. רבי עקיבא עד גיל 40 היה עובד עבודה זרה, כן, אחר כך חזר בתשובה, למד עוד 40 שנה ואחר כך לימד. אתה לא יכול להגיד שמבוגרים לא צריכים את חוכמת הקבלה ורק צעירים. זה לגמרי לא נכון. אתה לא יכול לקחת על עצמך אחריות שאתה מבין דרך של כל נשמה. עכשיו, איך להגיע אליהם? צריכים לכל אחד להגיע בדרך שלו. חנך נער על פי דרכו. נער זה לא בגלל הגיל, אלא בגלל שהוא הולך לגלות לעצמו את הדרך החיים. לכן נקרא נער.
You said before that we follow the masses. The Kabbalists will only deliver to the world what the masses want.
אמרת לפני זה שאנחנו צריכים להביא לציבור מה ש
what the state of the world.
Repeat the question one more time.
Oh, you said earlier about how it So it's the Kabbalists can only it's very intrinsically linked to the world, to the state of the world.
רואים שהמקובלים מאוד קשורים למצב של העולם.
So today,
מה זה מצב של העולם? זה הכלי הכללי שצריך לעבור כל התהליך עד שמגיע לגמר התיקון. מה העולם הזה? הוא מנותק מהכל? העולם הזה דווקא כל מה שמתוקן כבר נמצא בעולם העליון. כלים שמתוקנים, נשמות שמתוקנות, הן כבר נמצאות לא כאן. כל מה שצריך לתקן נמצא כאן. אז ודאי שמקובלים כולם וכל האלו הנשמות שתקנו את עצמם, כולם מרוכזים על העולם הזה.
So we deal with trying to accelerate time between us.
אז אנחנו מנסים לזרז את הזמן בינינו. אז
can we accelerate time in the masses and accelerate the whole process from this?
האם אנחנו יכולים לזרז את הזמן הזה בציבור?
אנחנו נזרז את הזמן שאנחנו מעצמנו מתקשרים לכוח עליון ו מתקשרים לכל הציבור. אנחנו חייבים להיות באמצע המתאם בין הבורא לנבראים. זה התפקיד שלנו. כתוב על זה במאמר הערבות.
Hi, Rav. In my work, I meet a lot of people all day, and I'm wondering if conversations that you have with people about different things, and some people want to talk about spiritual matters.
רב, אני פוגש כל מיני אנשים דרך העבודה כל יום, ויש ביניהם שרוצים לדבר על רוחניות.
No. So I don't mention Kabbalistic terms, and I don't mention Kabbalah, but I talk about what I'm asking is it possible to
I don't מדבר על קבלה או במונחים קבליסטיים, אבל בעצם מה שאני שואל,
is it possible to disseminate on an individual basis?
השאלה שלי בעצם האם אפשר כך להפיץ לדרך יחידים?
ודאי שאפשר להפיץ דרך יחידים, רק אני לא ממליץ לעשות את זה במקומות העבודה. בעבודה אתם צריכים להיות כמו כולם. אני עובד אצל איזה בעל הבית, גם הוא לא ירצה שאני אדבר על זה, גם הפועלים האלה או מי שאני נמצא שם, הם לא צריכים לדעת עליי שיש לי משהו ברוחניות. אני צריך להיות כמו כולם. זהו, לא להיות בולט. לא במקום העבודה. לא במקום העבודה ולא עם השכנים. לא עם אנשים שאתה קשור איתם בהכרח. זה השכנים, מקומות העבודה ואפילו קרובים. אתה לא, אל תפיץ להם חומת הקבלה. לא. רק לאלו אנשים שאם אתה בא אליהם, יש לך איתם מגע, לא בא, אין מגע. לאנשים כאלו תפיץ. כן.
רב, בעבודה שלנו בקבוצה, הרבה פעמים אנחנו נמצאים בשני מצבים. או אנחנו יותר מדי שקועים בחיים יומיומיים ולא מקיימים כל תנאי ערבות, או הולכים לקיצוניות אחרת ומתחילים יותר מדי להקפיד על כל מה שקשור לרוחניות, מה שטוב בזה, אבל מצד שני לא ממלאים אפילו תנאים הכרחיים בגשמיות. עכשיו השאלה שלי, איך אפשר לבנות הקו האמצעי כשאנחנו באמת נתקדם ונחבר שתי עולמות?
זה לא שתי עולמות. קודם כל לא לקרוא ככה. אדם צריך לדאוג שיהיה לו פרנסה נורמלית, שיכול להתקיים. לא מותרות, אבל הכרחי חייב להיות. הוא לא יכול להזניח את העבודה שלו, עכשיו להיות כמו מלאך, שבא לו לא רק ללמוד, אסור את זה לעשות. רבש לא היה מקבל אף תלמיד שלא היה שלא עבד. התנאי הראשון, אתה עובד, אתה נשוי, היו תנאים הרבה יותר חמורים מהיום. אתה ממחר משלם מעשר, אתה נשוי, אתה עובד, בעל משפחה, יש לך בית, לא שלך, לא חשוב, בשכירות. אבל אם תנאים האלו ישנם, זהו, אז אתה יכול לבוא וללמוד. אם אין, לך תסתדר. אחר כך תבוא. אדם שלא נמצא בכל המצב הנורמלי, הוא לא יכול לתקן כלום. הוא חייב קודם כל לענות על כל הדרישות הכלליות שהבורא שם לפנינו בעולם הזה. Микрофон.
Here in North America, we're beginning to prepare for roundtable events.
פה בצפון אמריקה אנחנו מתחילים להתכונן לאירועים של שולחנות עגולים.
Next week in Toronto and then a few weeks after that most likely in New York.
שבוע אחרי זה בטורונטו ואחרי זה רוב הסיכויים בניו יורק.
All the groups have been preparing externally, training with the VU and the SAF.
רוב הקבוצות היו בהכנות חיצוניים, עבודה עם ה-VU והSAF.
At the same time, we understand that it's not what we say there, but it's that internal power that we bring to the event that's going to determine whether or not it's a success.
אנחנו מבינים שזה לא מה שנאמר, אלא איזה כוח פנימי נביא לאירוע שיחיה את הסגסוג או לא.
So how do we best prepare ourselves internally to make sure that we start on the right foot with these events?
איך להכין את עצמנו פנימית שנוכל להתחיל ברגל נכונה עם האירועים האלה?
שאלה טובה. מה להגיד לכם? יש לנו הרבה קורסים שאנחנו עכשיו מפתחים. איפה מושה? ברח? אולי תסביר כמה מילים. נו, כמה מילים, תקום ותגיד. תקום לפני קהל. תכבד אנשים.
אני פשוט, בעברית אני אגיד, באמת יש לנו קרוב עכשיו, קרוב ל-20 קורסים שאנחנו הולכים לפתח. וגם המכללה שלנו, קבלה לעם, היא עכשיו הופכת למכללת לחינוך אינטגרלית. אז קודם כל ביום ג' אנחנו מתחילים 10 מפגשים לזה קורס לחינוך אינטגרלי. אז כל אחד מכם, אני יודע שזה לא כל כך נוח לכם, יכול להיות שאנחנו נעשה את זה ביום ראשון משעה 3 עד 4 לפי ישראל, שזה השיעור וירטואלי של רב כל הזמן ביום ראשון, זה כשהוא יותר נוח. אז זה 10 מפגשים, זה קורס כללי, ששם אנחנו יחד נעבור את החוויה, מה זה החינוך האינטגרלי הזה. כי האמת שאנחנו למדנו קבלה ואנחנו בעצמנו עוד לא עברנו את החוויה הזאת, איך לקחת אדם ממצב שככה מהרחוב, שאף פעם לא שמע עלינו, ואז להעביר אותו קורס, לא הרצאה, לא שולחן עגול, אלא ממש קורס, שזה תהליך, שהוא מתחיל להרגיש שהוא קשור לעולם וכל מה שאנחנו מדברים. אז קודם כל אנחנו צריכים לחוות בעצמנו את זה, אז נעשה את זה תוך 10 מפגשים, ואחר כך כבר ניגש ויש לנו כבר הזדמנויות לגשת למקומות עבודה, עירייה, בתי חולים, ושם גם כן נעביר את הקורס. חוץ מזה, יש לנו מחלקת נשים שעכשיו מפתחת 4 קורסים במיוחד לנשים. אני לא זוכר בדיוק את השמות, אבל אישה ומשפחה, אישה עם עצמה, איך היא מסתדרת, יש כל מיני בעיות פנימיות של אישה, דווקא אז יש את 4 קורסים שמפתחים. כמובן שגלעד ומשה, מי שעוסק בחינוך, אז הם כבר הקורס השלישי הם מעבירים, שזה קורס חינוך. זה מתאים למדריכים ולמורים, מי שעובד ממש במערכת החינוך. כמובן שזה גם מתאים לכל אחד, מי שרוצה להיות הורה. יש גם קורס הורים. אני יודע שחיים טורקיה עם אסף נראה לי מעבירים לכם משהו. אם לא, זה בקרוב. אז קורס הורות להורים, איך לחנך את הילד. קורס מנהיגות, זה קורס מנהיגות, השולחנות העגולים, זה אתם מכירים. ויש עוד הרבה קורסים שכמו כלכלת בית, שכנראה שגם כן רונן אולי יגיע לכאן, שגם כן צריך לפתח, זה עדיין לא מוכן. מה שכן אנחנו רוצים לעשות, זה לעשות כזה ספר הדרכה, שכל קורס שאני עכשיו אמרתי, שחוץ מזה שאנחנו נעבור את זה, אלא גם כן יהיה ספרון כזה, שאם אני עכשיו רוצה להעביר שולחן עגול, יש לי ככה ספר הוראות, כמו מדריך כזה לכל הפעולות האלו. אז קשה לי משהו עכשיו להגיד, כי אנחנו באמת הכל בפיתוח. זאת אומרת, אין עוד משהו, מה שיש אנחנו מיד מעבירים. אז דווקא אולי רב כדאי לשאול, איך נוח להם גם כן לעבור את הקורסים, כי אנחנו עכשיו מתלבטים. הבנתי שיש צורה כזאת שדרך האינטרנט אפשר להעביר. יש צורה שאפשר להגיע ליום אחד, כמו שהיו פה אביו ואסף, יום-יומיים, ואז לדחוס, כי כל קורס הוא, אתם מבינים, כל קורס זה 20-30 שעות עבודה. אז אפשר אולי לדחוס את זה, זה שאלה איך החומר נקלט, איך אפשר לדחוס בשלושה ימים ולעבור את זה. כי באמת פעם בשבוע שעתיים זה נמשך כאילו 3-4 חודשים, זה גם לא כל כך מתאים. חלק כנראה אפשר להעביר דרך אינטרנט, אבל חלק בטוח שצריך פיזי. אז אנחנו בדיוק עכשיו חושבים איך אפשר לשלוח לכל העולם, הרי זה גם כן, זה גם רוסיה, אירופה, יש באירופה הרבה מדינות, איך נשלח לכולם את הסב ואביו, שבעצם אנחנו עכשיו דואגים שגם הם יכשירו עוד ועוד אנשים. אז אנחנו עוד לא בדיוק סגורים איך לעשות את זה. לפי מה שקיבלנו דיווח, אז ברור לנו שכאילו ביום אחד, ביומיים, זה טוב שכולם מתאספים ואז עוברים. זה ממש כמו כנס עובר. יכול להיות שיש עוד צורות, אז תמליצו לנו אתם. איך?
משה, is it possible maybe to do some DVD that people will take, or I don't know, make them online and you just connect and you can see in 1 week 20 hours.
Moshe, למה לא לעשות את זה ב-DVD או בקליפים באינטרנט שאפשר פשוט לראות?
ודאי שזה יהיה כך.
Because if we take one hour, like you say, one every Sunday, it's going to take like 3 months and we don't have time.
אחרת אם נעשה את זה רק שעה, זה יכול לקחת 3 חודשים.
זה בכל זאת ייקח זמן. אתם צריכים להבין שזה קודם כל צריכים לכתוב את זה כמין תסריט, אחר כך להעביר את זה לאנשים, לצלם, לסדר את זה בתור סרט, לעבור עם כל הטכנולוגיה, עם כל הבדיקה, ביקורת, צנזורה וכן הלאה. לעשות אותו כך, לתרגם לאיזה שפה, להתאים אותו לקהל זר. אתה יודע מי זה צרפתים לעומת אמריקאים. יכול להיות שזה סגנון אחר לגמרי, צריך גם לאלו, גם לאלו. מי יודע. וכל הדברים האלה הם דורשים המון תשומת לב, זמן, ואין אנשים יצירתיים בשפע. מי שיודע לעשות משהו טוב הוא מתוך 100, 1, 2. אז זה לא פשוט. אבל אנחנו נשתדל לעשות כמה שיותר מהר. בכל זאת יש הרבה ספרים עכשיו יוצאים חדשים, ותיכנסו לאינטרנט, תראו כמה שיש קורסים. עכשיו הם בתרגום. אנחנו משתדלים. כן. נו?
Because of have what we can see in this moment, and I work with Yaakov Sabal, we can see that people are starting to take our message and use it without the inner force. So maybe it's a danger.
אני עובד עם יעקב סבל, ואנחנו מתחילים לראות שיש אנשים שלוקחים, לא קשורים אלינו, שלוקחים את המסר ומתחילים להפיץ את זה בלי הכוח הפנימי. האם זה אולי סכנה?
לא, זה לא סכנה. הרבה אנשים היום מבינים את המסר שלנו בדרגה שלהם, כל אחד בדרגה שלו. צריכים להבין שאנחנו לא יכולים לעצור אותם ולא רוצים לסגור אותם, גם כן אפילו שהיינו יכולים, לא כדאי. כמה שהעולם נכלל מכל הרעיונות האלו, הוא מתרגל לזה, אפילו שזה מועבר דרך כל מיני אנשים, אפילו אינטרסנטים למיניהם, לא חשוב. אתה רק תיתן לכולם, תפתח לכולם. וזה שמוסרים את זה לכל העולם אנשים שאין להם מקום ברוחניות, אל תפחד. לצערנו הם לא יכולים להצליח. אני אומר לצערנו, כי אני לא רוצה להיות לבד שמצליח. הייתי יותר שמח שכל העולם כבר מצליח וזהו, בשביל מה לי הייתה עבודה ודאגה. הם לא יוכלו להצליח, רק אנחנו, מפני שאנחנו קשורים לאור, למאור המחזיר למוטב. אבל זה שכולם ידברו על החיבור כדבר הנחוץ, זה מצוין. ואז הגלו שהמימוש של החיבור יכול להיות רק בשיטה שלנו. רק אם אנחנו נמצאים בראש של שולחן העגול, בראש החיבור, בראש הסדנה, רק אז זה מצליח. זה אנשים יגלו מהר מאוד. אז אל תפחד, יהיה לך מספיק עבודה עם הציבור. וכמה שאחרים מדברים, שידברו יותר על התיקון, על החיבור, כדאי שידברו. זה צריך להיות מוכר לפי השמיעה ככה לכולם.
רב, אם בהמשך למה שמושי אמר פה, היה לנו מאוד מוצלח שהביאו ואסף היה פה, היה מאוד אינטנסיבי, 12 שעות כל יום, אבל היו פה 100 אנשים מכל הקבוצות באזור, ובאמת עמדו בזה יפה, והיה כיף, היה ממש חוויה, והאינטנסיביות הזאת עזרה. ויש לנו כל יום ראשון שעה וחצי, מ-2 אצלנו, עד 3:30 עם אסף, השבוע זה היה אסף ואביגדור על כלכלה, שבוע שעבר היה Integral Education, יש כל שבוע, אז זה עובד, אז אולי לשלב את שתי הדברים, זה עוזר לנו מאוד, ואם אפשר באמת לשלוח לפה אולי פעם בחודש או בכמה שאפשר, אבל צוות כמו אסף ואבי הוא כל פעם בנושא אחר שייתן לנו גם את האינטנסיביות הזו ביחד עם עם הלימוד הווירטואלי, זה עובד טוב ביחד.
אם הם ישאלו אותי, אני אגיד לא. אני אגיד לך למה. עד שזה יהיה לא נחוץ לכם, עד שאתם תדעו בשביל מה אתם צריכים את זה, עד שאתם תהיו באמת, תצאו לרחובות ויבנו את הקהל, ויבנו את השולחנות הגולים העתידיים, שאתם כבר יודעים בשביל מה ולמה, בשביל מה סתם לבוא ולבזבז כסף, זמן וכוח. אתם צריכים לעשות את הזמן, עבודת ההכנה. אם תעשו עבודת הכנה וזה יהיה באמת דרוש, כמו נגיד טורונטו, כן? חבל שהם לא נסו לטורונטו. למה הם צריכים לבוא לניו יורק? במה אתם יותר טובים? הטורונטו עכשיו מארגן שולחן עגול, ובאמת חסר להם אולי ידע מה שאסף והביאו היו יכולים להעביר. אתה מבין? זאת הנקודה. אם אתם תעבדו, אנחנו נעזור. אם לא, לא. פשוט מאוד. אז הכדור בידכם. ולטורונטו, אני אתמול דיברתי עם אסף והביאו, ואמרתי להם שאם צריך שיקחו את הכרטיס ולפחות אסף לבד, שיקפוץ לשם. מי שמתחיל לעבוד, אנחנו חייבים לעזור. איך אמר הרבש? שאדם צועק שנופל לו מהגב כבר שק גדול, אז אתה רץ ועוזר לו. אם הוא סתם אומר, תעזרו לי להרים את השק על הכתפיים, אז אנשים עוברים לידו לא עוזרים. אלה צריכים לתת עזרה במצב שאדם באמת חייב לקבל אותה. אל תחכו שפעם בחודש סתם הם יבואו לכאן. אני לא אתן שוב. רק שתעבדו ותשיגו כבר לעתיד בטוח איזה תאריך, איזה אירוע שיהיה באמת כדאי. ככה זה בטבע. כמו שהבורא כך מתנהג איתנו, אין לי ברירה, ככה אני אתנהג איתכם. רק לפי הנחיצות. עוד.
Rav, we're very excited about Avut, mutual responsibility. We are very excited about the mutual responsibility
in Avut. אנחנו מאוד מתרגשים מהערבות הדדית והערבות.
We are able to pass the books around and not being too worried about people looking at us funny.
אנחנו יכולים להפיץ את החומר בלי שאנשים יסתכלו עלינו בצורה מוזרה.
All right, so I have a bit of a sensitive question here. I can ask it now and I can ask it later, but I have to ask it.
יש לי שאלה קצת רגישה. אתה רוצה לדעת אם כדאי לשאול את זה עכשיו או אחר כך?
תשאל, מה הבעיה?
Okay. We're talking about mutual responsibility, and people have known, for example, for me, for a long time, and so they can relate it to Kabbalah a little bit. Say it one more time. The area I'm in is predominantly African American in Baltimore and in Washington DC.
האזור שאני נמצא בו זה אזור של הרבה שהוא גר בו של הרבה שחורים ואנשים.
Okay. Now they've heard news from Israel that the government Bibi Netanyahu is asking the Africans to leave.
הם שומעים עכשיו חדשות שביבי נתניהו מבקש מאנשים לעזוב, אנשים מאפריקה.
And they've heard that
בני ברק. אני לא מבין, מה, למה זה שייך לקבלה? או עוד יותר נכון לערבות.
The connection is we're talking about mutual responsibility, and they've heard that we agree with such a stand.
ומה שייך mutual responsibility לישראל?
Because
הוא מקבל תרגום. תתרגם לו את זה, הוא לא מבין.
הם מקשרים את הסיטואציה שקורית בארץ כרגע עם הסילוק של האפריקאים מישראל.
למה זה שייך להפצה? אני לא מבין.
What is the connection to Kabbalah to Israel?
לא קבלה, בלי קבלה. למה? הוא מפיץ להם קבלה?
What is the connection between the mutual responsibility to what's happening in Israel right now?
Because we're telling them mutual responsibility, and they're saying that if it's mutual responsibility, how come Bnei Baruch is agreeing with the deportation of Africa?
אני לא מבין מה שייך לבני ברוך.
כן, שואלים איך בני ברוך מסכים עם זה.
מה שייך לבני ברוך? איך הם מגיעים על בני ברוך? מי מקשר את זה? מי מקשר הפצה שלכם עם בני ברוך, עם ישראל, עם הארץ ישראל ועם התורה ועם קבלה? איך זה יכול להיות? איזה הפצה אתם עושים מקולקלת?
Okay, there were people who were around me who listened to a lesson, and Leo in Israel asked about the Bnei Baruch stand on the deportation of Africans.
אני לא מבין איך שזה שייך להפצה שלנו כאן, להפצת הערבות. מה פתאום זה שייך אצלו?
אומר שמישהו בארץ בבני ברוך אמר על הנקודה הזאת שסיכו,
אבל מה, למה הוא אומר לי שזה מפריע לו בהפצה? איזה קלקול יש לו בהפצה שהוא מספר שהערבות שייך לישראל לקבלה וכו'?
Well, they claim, and if we say mutual responsibility, why do we agree with the kicking out of people from a country? So what do I tell them? I tell them that Israel is a place for people to correct themselves, not for economic reasons. That's not why anyone should move to Israel.
He's asking, how do they have any connection with Bnei Baruch, with what you're talking to them
about?
Can you
tell what I just said?
How do they even know about that?
הוא אומר שהוא מקשרים את זה בגלל
מי מקשר?
האנשים שהוא איתם בקשר.
שלא ידבר לשטויות, אף אחד לא יודע שהערבות שייך לקבלה וקבלה שייכת לישראל ועוד ועוד. שלא ידבר שטויות, תתרגם לו מילים שלי. לפוליטיקה אני לא נכנס ולכן אני לא עונה לו על השאלה הזאת. וזה שהפצה שלו מקולקלת, זה אני רואה, ואסור לו לפתוח פה בכלל לאדם כזה. אדם שלא יודע לדבר נכון על הערבות, שזה שייך לכל העולם וזה לא שייך בכלל לקבלה ולישראל, אם הוא לא יודע להסביר את זה בצורה כזאת, אם בא לו פתאום לדבר על כל מיני שטויות, שזה בכלל לא, ובאמת זה לא שייך לישראל, כן? זה לכל העולם, אז האדם כזה אסור לו לדבר. למה אתם, הוא בכלל קיבל אישור לדבר או לא? אני שואל.
No, Rav,
האם אדם שיוצא לרחוב ומדבר עם אחרים, הוא עושה את זה ברשותכם או לא? אני שואל, הקבוצה הזאת ככה מאורגנת או לא? אצלנו יש מחלקת צנזורה ועקות כל מיני כאלה דברים שאי אפשר לפתוח סתם פה לכל אחד מה שבא לו.
Rav, I'm talking about people who surround me.
אל תבלבל את הראש, תתרגמו את זה מה שאני אומר יופי, זהו, שלא יבלבל את הראש. אני לא רוצה לשמוע על ההפצה כזאת. זה לא חשוב שחורים אפריקה או לא, או כן או לא, זה לא אכפת לי. אכפת לי שהוא מדבר על קשר בין ערבות לישראל, בין ערבות לקבלה. זה הבעיה. זהו. ומה ששייך לזה שרוצים לזרוק את האלו שבאו ללא חוקים, אז זה עניין פוליטי, אני לא נכנס לזה, אני לא פוליטיקאי. עולמות עליונים אני יודע להסביר, זה אני לא הולך להסביר. אין לי לזה שום דבר.
It's them, the public that asked me. They said, okay, you're talking about mutual responsibility.
אז אני אומר לך, אני לא רוצה לשמוע יותר על הסגנונות כאלו של הפצה. נקודה. זהו. וצר לי שבאמת אין כאן חוק. שרק מי שיודע לדבר נכון הוא יכול לפתוח פה.
Rav, I wanted to ask a question back to the reading, if that's okay.
רציתי לשאול עוד פעם שאלות על מה שקראנו?
אני שדיברתי על ההפצה, נגיד עם אותם האנשים, עם אירנה רודניף, כן, שיוצאים לרחוב לחלק פליירים. דיברתי ונלחמתי איתם וסידרתי וסיפרתי, ועד שהם יבינו איך צריכים לצאת. ללא קבלה, ללא ישראל, ללא יהודים, ללא כלום, ללא שום קשר. ללא שום קשר לבני ברוך ולאתרים שלנו, לשום דבר. ואז הם יוצאים ומצליחים. ועל שום צורה אחרת אני לא רוצה לשמוע. ויותר טוב שאתם תפזרו את כל המקום הזה, כי לא יוצא ממנו כלום, אם אתם לא מפיצים בצורה נכונה, כמו שאנחנו אומרים. אנחנו לא מרכז לקבלה של ברק. זהו. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מבין מה הוא שואל אותי בכלל, בקשר שרוצים לגרש אלו שהגיעו לישראל בצורה לא חוקית. מה אכפת לי? למה הוא שואל אותי? זה לא מובן גם כן. על העולם הזה, על כל מיני בעיות שבעולם הזה, חבר'ה, באמת, איפה אנחנו נמצאים? אף אחד לא שאל אותי באף מקום על דברים כאלה. זה כמו לבוא אליי, להגיד, תגיד לי באיזה ניירות כדאי להשקיע בבורסה. כן.
So, Rav, my question is back to our discussion about the reading.
יש לי שאלה שחוזרת למה שקראנו לפני זה.
You had mentioned that in the group we reach a state where we live above ourselves.
דיברת על זה שבקבוצה אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מתעלים מעל עצמנו.
And during the Congress in New Jersey, it was easy to feel that.
בכנס שהיה בניו ג'רזי זה היה קל להרגיש את זה.
And even after the Congress, it still continued.
וזה גם המשיך אחרי הכנס.
Now, during the workshops on Sunday is really the only time that, for myself anyway, that I find that I am able to stay above myself. How do we hold on to that connection
אני מוצא שרק בסדנאות אני מסוגל להחזיק בזה במשהו. איך אפשר להחזיק בזה כל הזמן יותר?
אז למה אתה לא יכול להיות בסדנאות כל הזמן? כן, כן, כל הזמן בסדנה. למה לא?
I wish I could, but again, as you said, we have to live in
our everyday lives as well. בזמן הסדנה? תגיד לי, מה אתה עושה בזמן הסדנה? מה מיוחד בזמן הסדנה?
Well, during the workshops we sit with our group and you know we discuss the
לא דיסקסתי, אתה מתעלה מעל כל הדיסקשנס, מעל כל החלוקי דעות, מעל הכל, אתה רוצה להתחבר עם כולם, אתה מתעלה. למה אתה לא יכול להיות בעלייה כזאת כל היום? מה מפריע לך?
That's my question to you. How do we do that?
זה השאלה שלי.
אתה רואה איזה שאלה הוא שואל. נו, תלמד ממנו. טוב. יהיה בסדר. יש כאן כמה סיבות. למה אנחנו לא מסוגלים להיות באותו מצב כמו הסדנה כל הזמן? א', סיבה הראשונה. אין בינינו ערבות. אם הייתה ערבות בינינו, שאתה שואל עליי, אני עליך, חושבים עליו, אני עליך. דרך אגב, אם הייתם חושבים שמישהו יכול מהקבוצה לטעות ולדבר ככה ברחוב, כמו שהוא מספר נגיד שם משהו, הוא לא היה מספר. הכוח הערבות הייתה מחזיקה אותו. לא היה מדבר שזה שייך לקבלה, ככה וכו'. הוא לא היה יודע בשביל מה, איך היה שומר, אבל היה אומר דברים הנכונים בלבד. כי אתם הייתם מחזיקים אותו בכוח, סתם בדאגה, אפילו שאתם לא מבינים בדיוק כל הדקויות האלו, בכל זאת אף אחד לא היה טועה. ככה זה מסודר. אם הייתם משתבים עם השדה הזה, הכללי, הוא היה משפיע כבר על כולכם בצורה כזאת שאף אחד לא היה טועה. כולם היו מתקדמים נכון בצורה ישירה. אז מה שחסר כדי להיות כל הזמן בהרגשת, בכלל לא בסדנה, בהרגשה הנעלה הזאת, זה כוח הכללי. כי אתה כל הזמן נופל עולה, נופל עולה, נופל עולה, וכוח הקבוצה הוא מיישר אותך. אתה כמעט ולא מרגיש אז כל מיני הנפילות. ואז משיגים דרגה עליונה, מדרגה עליונה ממשיכים ומחפשים דרגה יותר עליונה, אז מתגלה רצון לקבל יותר גדול ואתם מעלים אותו. אין שום בעיה. זה כמו מיישר מתח בין כולם. אחד הולך למינוס, השני בפלוס, וכך כולם בסופו של דבר מיישרים. העיקר שאתם ביחד בחיבור שנקרא ערבות, מותאמים לשדה, הבורא מחזיק אתכם ממש ככה, על הידיים כמו תינוקות. לכן אנחנו צריכים לעבור לסדנה. אנחנו צריכים לצאת לכמה דקות מיד, כן?
איך שאנחנו?
במשך השיר אנחנו נסדר את הכיסאות ונעבור לסדנה, כן? איזה שיר, אבל משהו ככה...
Body.